שלום לכולם. נמצא איתנו בן אדם מאוד מאוד מעניין, אחד האנשים הכי מוכרים בענף הנדל"ן, עוזי לוי. קודם כל, מה שלומך?
תודה רבה, צהריים טובים.
אז אנחנו מאוד שמחים לארח פה את מנכ"ל הנדל"ן של מנור המבטחים, הרבה מאוד שנים בתחום, עם כברת דרך מאוד ארוכה, גם בנדל"ן המניב, גם במגורים. אנחנו נשמע פרק מאוד מאוד מעניין. אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא תספר קצת על התפקיד, איך הגעת לתפקיד הזה, וכברת הדרך שעשית.
טוב, קודם כל שנית, צהריים טובים, אני עוזי לוי, היום מנכ"ל מנורה מבטחים נדל"ן, למעשה אחראי על ההשקעות שמנורה מבטחים עושה בעולם הנדל"ן, בכל התחומים, בארץ, בחו"ל, נכסים מניבים, סוגים מסוימים של מגורים, כל מה שקשור בהשקעות נדל"ן, קרנות נדל"ן, שזה חלק משמעותי מאוד מקו ההשקעות. בעיקרון, בכמה מילים, דרכי המקצועית התחלתי לאו דווקא בעולם הנדל"ן, התחלתי במשרד האוצר, באגף התקציבים, מקום מאוד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית. הייתי 11 שנים במשרד האוצר, סיימתי כסגן ממונה על התקציבים, דווקא בעולמות הביטחון, טיפלתי כמובן בתקציב הביטחון, עם כל מה שהמשמעות העצומה שיש לתקציב הזה על כלכלת ישראל. טיפלתי שנים ארוכות בתעשיות הביטחוניות בישראל, תעשייה אווירית, רפאל, שזה תעשיות מאוד מאוד חשובות גם לביטחון המדינה, אבל גם לכלכלת המדינה, משום שהם בעצם ערס תרבות ההייטק בישראל. הייתי דירקטור בכל התעשיות הללו. טיפלתי בצורה משמעותית בקטע הכלכלי של התהליך המדיני. הייתי בוואי פלנטיישן, הייתי בשפרדסטאון. טיפלתי בסיוע וואי, כל מיני דברים בסגנון הזה. לאחר מכן בעצם הצטרפתי לבנק לאומי, כשסיימתי את תפקיד באוצר. הצטרפתי לבנק לאומי והייתי במשך 8 שנים ראש מערך, סיימתי כראש מערך הנדלן בבנק לאומי, בעצם כגוף שנותן אשראי בעצם לכל היזמים, לכל סוגי הנדלן בבנק גדול כמו בנק לאומי. תפקיד מאוד משמעותי גם לבנק וגם לי, תפקיד שמאוד מאוד אהבתי לעשות, וזה בעצם היה נקודת הכניסה שלי בעצם לעולם הנדלן. זה היכרות מאוד מאוד אינטימית עם העולם הזה, בעצם אם לא היה יזם בעל משמעות שלא עבר בבנק לאומי, או פרויקט בעל משמעות שלא עבר בבנק לאומי, וזה תפקיד שנהניתי מאוד לעשות אותו. אני חושב שבעצם זה הקטע שנתן לי את המקצוענות בעולם הנדלן. אין ספק שלמדתי את הכל בבנק לאומי. לאחר מכן דילוג קצר, דילוג מהיר ושונה, להיות מנכ"ל אלעד גרופ קנדה של יצחק תשובה בקנדה, כולל רילוקיישן. הייתי שנתיים מנכ"ל החברה, חברת ענק של 3 מיליארד דולר, שעושה גם מגורים, גם מניבים, גם דיבלופמנט ופיתוח, חברה מאוד מורכבת וגדולה. לאחר מכן חזרתי לנכסים ובניין כמשנה אומן, כשחזרתי לארץ, משנה למנכ"ל בנכסים ובניין מקבוצת IDB, בשנות הזוהר של IDB. במסגרת הזאת הובלתי את הרכש של HSBC ועוד נכסים בארץ, בחול, המון פעילות בהודו, שזה עולם מרתק, בלונדון, באירופה, תפקיד מאוד גדול. אחר כך משהו שהוא קצת חלק מהאישיות שלי, עברתי להיות מנכ"ל דירה להשכיר, נקראתי על ידי האוצר להקים את החברה והקמתי את דירה להשכיר. בעצם הייתי העובד הראשון והיחיד של דירה להשכיר. שלא היה כלום, זה להקים חברה מ-0, ולא מבינים את המשמעות של להקים חברה מ-0. עד שאתה לא עושה את זה, זה קשה מאוד להבין.
חברה ממשלתית מ-0.
חברה ממשלתית מ-0, המורכבות היא, אתה מקבל פשוט,
בפוליטיקה,
פשוט לוח חלק, clean slate, לא היה כלום. אני 3 חודשים ראשונים לא קיבלתי משכורת, כי לא היה חשבון בנק. לא היה לי משרדים, המשרדים היה האוטו של נכסים ובניין, והטלפון היה של נכסים ובניין, כי כמובן, הלכתי לתפקיד ציבורי, אז גם עזרו לי. אז המשרד שלי היה באוטו, ואחר כך במרתף של בניין נעמות בפתח תקווה. ובעצם להקים חברה מהכל, דבר ראשית לכל, לקבוע מודל עסקי, איזה חברה הזאת הולכת להיות, מה הולכת לעשות? זה דבר ראשון, אחר כך להקים את החברה, לקבוע מבנה ארגוני, איזה תפקידים צריך? מרמת ההנהלה ועד רמת הכלכלנים והאנליסטים הכי זוטרים, אחר כך כמובן את הדברים הכי איזוטריים, נהלים, ניירות, מדפסת. להקים את הכל מאפס זה דבר שהוא באמת חוויית חיים. הייתי 5.5 שנים בדירה להשכיר. צריך להבין את המשמעות גם מבחינה חצי, זה ממש שירות מילואים עבור המדינה על מנת להקים בעצם את המולטי פמילי הישראלי.
אין ספק שזה אירוע מאוד חשוב בכלכלה ובנדלן הישראלי. אנחנו גם ניגע בו בהמשך, אחרי דירה להשכיר.
מעבר קצר ב-WeWork.
נכון.
הייתי VP Real Estate של WeWork, ש-WeWork הייתה עוד WeWork הגדולה. ולאחר מכן נקראתי למנור.
יפה.
ואני מאוד נהנה מתפקידי ממנור.
אז באמת אפשר לראות שאין, אני לא מכיר לפחות הרבה אנשים, עם הפרספקטיבה שלך לענף הנדלן, ועוד לפני זה, אבל באמת מכל סוגי הנדלן, והיום בתפקיד כל כך משמעותי, שסך כל כמה כסף אתם מנהלים נכון להיום?
מנורה מנהלת כ-300 מיליארד שקל, Assets Under Management.
מתוך זה כמה בנדלן?
סדר גודל של 11 מיליארד שקל בנדלן, זו חברת נדלן מאוד מאוד גדולה. שעושה נדלן בארץ, בחו"ל, בכל סוגי הנדלן.
זהו, אז תרחיב לי קצת על מנורה בפעילות של הנדלן, שאותה אתה מנהל.
אז קודם כל, אני רוצה לקשור את זה קצת לעולם ההשקעות של מנורה. כמובן שאתה ואני וכל מי שבחדר, ולא רק פה, כולם חוסכים לטווח ארוך. כולם משקיעים בקרנות השתלמות, לכולם יש קרנות פנסיה, וקרנות הפנסיה האלה מנוהלות על ידי גופים מוסדיים, כדוגמת מנורה. מנורה עם הגופים הגדולים בעולם הזה של ניהול כספי עמיתים ונוסטרו. בעולם הזה מנורה קבלת כספים וצריכה להשקיע אותם לטובת העמיתים, שזה בעצם המשימה הקדושה במובן מסוים והמאוד מאוד חשובה שלנו. זה כמובן לדאוג לכספי העמיתים שכשאתה תפרוש לפנסיה או שתרצה לפדות את קרן ההשתלמות שלך, בסופו של דבר הכספים שהשקעת יישאו תצועה הטובה ביותר האפשרית, ברמות סיכון שאנחנו מוכנים לקחת. כלומר, אנחנו לא נחפש את התשואה הכי טובה ואת הסיכון הכי גבוה, כי זה תאומים סיאמים שהולכים ביחד.
לשמור על הכסף.
לשמור על הכסף ולהביא תשואה טובה, כמובן גם ברמה השוואתית לאחרים, להביא תשואה טובה לכספי העמיתים. ובדרך הזאת בעצם מנורה משקיעה בשוק השכיר ובשוק הלא שכיר. השקעות והשקעות אלטרנטיביות. אני בקטע של השקעות אלטרנטיביות. השקעות אלטרנטיביות, דהיינו לא בנכסים שכירים, שזה מניות בארץ, בחול, אגרות חוב, או כל מיני נכסים נזילים. אנחנו גם עושים השקעות אלטרנטיביות בשיעור מסוים. זאת אומרת, לא כל ההשקעות יהיו השקעות אלטרנטיביות, בשיעור מסוים. חלק מההשקעות האלטרנטיביות הן השקעות בנדלן. עכשיו, למה בעצם לעשות השקעות אלטרנטיביות? על מנת לאזן את התנודות של השוק השכיר. השוק השכיר הוא שוק מאוד דינמי, הוא יכול להיות למעלה והוא יכול להיות למטה. השקעות אלטרנטיביות, דוגמת נדלן, הם כמובן השונות, הווריאנס, הוא הרבה יותר נמוך מהשוק השכיר, והכוונה היא להשקיע חלק מהכספים בהשקעות אלטרנטיביות, על מנת להשיג תשואה עודפת לאורך זמן, והדגש פה הוא לאורך זמן. אנחנו השקעות בנדלן הן לא השקעות לטווח קצר, הן השקעות לטווח ארוך, והכוונה היא לראות תשואה עודפת לאורך זמן. ותשואה ברמת שונות נמוכה משמעותית מאשר השוק השכיר.
4-5% מהפורטפוליו של מנורה מושקע ב...
בערך, כן, סדרי גודל כאלה, וזה עולה. זה עולה כי השקעות הנדלן בסופו של דבר קודם כל צריך להיות... כמובן שזה הרבה יותר קשה לעשות השקעות אלטרנטיביות, לפחות בעיניים שלי, אחרים יגידו אחרת, אבל בעיניים שלי הרבה יותר קשה לעשות השקעה אלטרנטיבית, מאשר לרכוש נייר כזה או אחר, בין אם זה אגח או מניה. אתה קונה וזהו, כשאתה משקיע בנדלן, כמובן שקודמת לזה אנליזה ועבודת מחקר, לא קונים נייר ככה.
כן.
אבל כשקונים השקעה אלטרנטיבית, או שעושים השקעה אלטרנטיבית, קודם כל דורש אנליזה מאוד מאוד גדולה, להכיר את היזם, לבנות הסכם משפטי, השקעה אלטרנטיבית לוקחת זמן.
כן.
כאשר השקעות סחירות, זה נסמך על עבודת מחקר וידע עמוק בשוק, אבל לא נדרש לזה בדרך כלל ליווי של משפטי והקמת הסכם, ולפעמים הסכם בנדלן יכול להיות אלפי עמודים או מאות עמודים. ולכן השקעות אלטרנטיביות נעשות בשיעור מסוים, ובעצם בתוך זה אנחנו עושים השקעות בנדלן. עכשיו...
אבל כשאתה מנהל היום את הפעילות שלך, יש לך איזשהו יעד להשקעה שנתי, או שזה פר הזדמנות שנקראת לדרכך? או שזה...
וגם וגם. כמובן שכשאנחנו עושים תוכנית עבודה, ארגון מסודר, אנחנו עושים תוכנית עבודה, ואז אתה יודע, פחות או יותר, מה הסכום שמוקצב לך לפעילות. אבל אם תגיע עסקה, אם לא תגן עסקות מתאימות, אני לא אעשה בגלל שיש לי הקצאה. אבל אם תגיע עסקה מסוימת, טובה במיוחד, שהיא טובה מאוד לעמיתים או לנוסטרו, אני לא אעשה אותה בגלל שאין לי הקצאה. זאת אומרת, אנחנו מגיבים...
זה גיידליין.
אנחנו, יש לנו גיידליין, כמובן שלא יגידו לי, טוב, אתה השנה עושה 100 מיליארד שקל בנדלן, כי זה לא קורה, זה לא המציאות וזה לא החיים. אנחנו, יש הקצאה נורמלית לנדלן, התיק שלנו 11 מיליארד שקל, give or take. אז ברמה שנתית אנחנו נעשה ברמה שטוב לרמה שנתית, מה שחשוב לי להגיד, שאנחנו מאוד מאוד קשובים בביצוע השקעות נדלן, מאוד מאוד קשובים, גם לנדלן, אבל לא פחות מזה למקרו. כלומר, אנחנו, לפחות בדרך שאנחנו רואים את זה, אני מאוד מאוד מסתכל על תנאי המקרו, לפני שאנחנו עושים, וכשאנחנו מגבשים תוכנית עבודה, אנחנו מסתכלים על תנאי המקרו, על נושאים כמו גירעון, כמו תווה אינפלציה, כמו גובה ריבית, ואנחנו מנסים להתאים את תיק ההשקעות למה שאנחנו רואים בשוק. ותכף אני אתן לזה כמה דוגמאות מאוד בולטות לדברים שלמשל ראינו השנה, ואנחנו מגיבים להם בצורה מאוד מאוד ממוקדת וסיסטמטית ומתודולוגית ברמה הזו, שאנחנו לפחות חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים.
אוקיי, אז זה דווקא נגעת בנקודה מעניינת, אנחנו נמצאים פה באיזשהו אירוע. בסדר, לכולנו ברור שאנחנו נמצאים כרגע באירוע בענף הנדל"ן, לא ברור עומק האירוע, כל אחד מנתח את זה בצורה אחרת, ולכם שיש לכם גם ראיית מקרו והסתכלות מקרו על השוק, תחבר לי את זה, קודם כל, איך אתה רואה את תמונת המצב היום, ואחרי זה אנחנו גם ניגע בדוגמאות שאתם עושים, אבל דווקא בגלל שנגעת במקרו, אני חושב שזה משליך על סוגי העסקאות שעשיתם לאחרונה.
כן. אז כשאני מסתכל על מקרו, אנחנו מסתכלים על מקרו מקומי ועולמי, כי אנחנו משקיעים בינלאומיים, חלק גדול מהתיק. למעשה, הרוב המכריע של התיק שלנו הוא תיק, הוא תיק שהוא נדלן חול באירופה ובארצות הברית בעיקר.
כמה מהתיק? אמרת 11 מיליארד, אז מתוכם כמה בישראל?
בישראל נושקים ל-20%, השאר הוא בחול. כשאנחנו מסתכלים על המקרו, אנחנו מסתכלים על המקרו העולמי, ואין ספק שעברנו, אנחנו יוצאים למעשה מתקופה שקוראים בה שני דברים דרמטיים גם ברמה היסטורית. כלומר, אנחנו יוצאים מתקופת הקורונה, שליוותה אותנו בשלוש או ארבע שנים האחרונות, או בשלוש שנים האחרונות. אנחנו יוצאים מתקופת קורונה שהשפיעה על כל העולם, כמובן שהשפיעה על ענף הנדלן, ראה ותכף ניגע בעולם המשרדים. ואנחנו מיד נגיד בסופו של אירוע הקורונה, או כשהעולם התחיל לצאת מהקורונה, אנחנו נחשפים למלחמה באוקראינה שמשפיעה גם על היציבות הגיאופוליטית בעולם, משפיעה בצורה דרמטית על מחירי סחורות, מחירי האנרגיה באירופה, מציבה אתגרים מאוד מאוד גדולים לכלכלה העולמית. אז אנחנו בהחלט יוצאים משני אירועי מקרו גדולים ברמה היסטורית. גם כשנסתכל בעוד 40 שנה אחורה על השנים האלה, זה אירועים גדולים ברמה היסטורית, שמוצאים את הביטוי שלהם במשתנה מקרו, לאו דווקא רק באופן ישיר, אבל בהחלט משפיעים על משתני מקרו גדולים. בוא נגיד שאנחנו נמצאים היום בשני אירועים שלא היו בעולם בוא נגיד ב-15 שנה האחרונות. אחד, אנחנו נכנסים לעולם אינפלציוני, שאנחנו רואים אינפלציה גואה בכל העולם. בישראל אנחנו דווקא חווים אינפלציה שהיא יותר נמוכה מהאינפלציה ברמה העולמית. אנחנו בהחלט בארצות הברית, בעיקר באירופה, אנגליה, אנחנו רואים עולם האינפלציון, אנחנו רואים אינפלציה גואה, ואנחנו רואים כתוצאה מזה, ובהקשר לזה אנחנו רואים ריבית עולה, אנחנו התרגלנו לחיות, ומי כמו עולם הנדלן, שריבית זה הדלק שעליו עולם הנדלן נוסע, אנחנו רואים ריבית עולה, ריבית ריאלית גבוהה, מאוד אפילו, אנחנו רואים מרווחים מאוד מאוד גדולים, ובהשקעות בנדלן אנחנו צריכים להגיב לשני המשתנים האלה, אינפלציה וריבית. ותכף נראה מה אנחנו עושים עם זה כשאנחנו מגיעים לנתח השקעות בנדלן.
אז אין ספק שאנחנו נמצאים באירוע מורכב. יש כאלה שיגידו שתמיד יש אירועים מורכבים בהיסטוריה. אין ספק שהריבית הגבוהה לא הייתה הרבה מאוד שנים, אבל חלק מהגורמים אומרים, ענף הנדלן פוגש למעשה חברות שעשו כסף הרבה שנים, שמגיעות יחסית חזקות לאירוע הזה. ואפשר להגיד את זה גם על חברות בתחומים אחרים, זאת אומרת, הייתה פרוספריטי כמה שנים, והשאלה, איך המשבר הזה תופס אותנו, גם ברמת המקרו, איך אתה רואה שהוא ישפיע, ומה צפוי להיות בגיד שנה, בוא נסתכל על טווח קצר יחסית, שנה וחצי הקרובות, גם במקרו, וגם אחרי זה נצלול לנדלן.
תראה, אין ספק שבעולם המקרו אנחנו רואים תגובה של בנקים מרכזיים למה שקורה, אנחנו רואים את עליית הריבית שאמורה במובן מסוים לרסן את האינפלציה גם כתוצאה מביקושים, וגם צריך להבין שהאינפלציה גם נובעת לא רק מלחצים אינפלציונים של ביקושים, אלא נובעת גם מאינפלציה של תשומות. אנחנו ראינו עלייה במחירי האנרגיה, ראינו עלייה במחירי הסחורות, עלייה במחירי השינוע, וכל זה יתגלגל לרמת מחירים עולה. אני חושב שאנחנו רואים עכשיו סימנים של האטה באינפלציה. אני מניח, עוד פעם, הנבואה ניתנה לשוטי,
כן.
אבל אני מניח שכשיהיו מספר מדדים יותר רגועים, אנחנו נתחיל לראות תוואי, והתחזיות הם שנראה תוואי יורד של הריבית, ובמובן מסוים, במחצית 24, אולי נחזור לאיזשהו עולם נורמלי, אלא אם כן יהיה איזשהו עוד פעם אירוע חיצוני שישפיע בכיוונים האלה, ועולם הנדלן ועולם ההשקעות צריך להתרגל לחיות. אני חושב שגם כשהריבית תרד, היא לא תרד לרמות אפסיות כמו שהיינו בשנות ה-10, 17, 18, 19, 20. אנחנו לא נרד לרמה של ריבית אפסית, אלא תהיה ריבית חיובית כזאת או אחרת, חיובית מבחינת המשתנה, לא מבחינת המחיר. תהיה ריבית חיובית כזאת או אחרת, והעולם יצטרך לחזור לחיות בצורה נורמלית, לא אם כמו שהיה עשרות שנים קודם לכן, בריבית רגילה כזאת או אחרת ולא אפסית.
כלכלנים שיצא לי לדבר איתם אומרים שבסוף אנחנו נמצאים, או חלקם, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת של כלכלה, שבסוף המשברים הם הרבה יותר קצרים, ואנחנו יכולים לראות גם המשבר הזה, וזאת שאלה, מה יהיה. בסוף השווקים בנויים הרבה פעמים מציפיות. אם אנחנו נראה, כמו שאתה אומר, ירידה של הריבית בתחילת אמצע 2024, זה אוטומטית ישפיע על הציפיות ועל הלך הרוח בשוק, ואז שאלה אם המשבר שאנחנו צופים אותו יהיה קצר, 2023 אולי גרורות ל-2024, או שזה משהו שהוא ארוך יותר, מה אתה חושב?
יש כאן שני פנים למשבר. פעם אחת, ושניהם משפיעים קצת בצורה מנוגדת. קודם כל אנחנו נמצאים בעולם עם מהפכת המידע בצורה שעוד לא היה קודם. אנחנו נמצאים בעולם עם מידע, טכנולוגיית המידע במקומות אחרים ממה שהתרגלנו לראות אותם. אם אנחנו מסתכלים על המשבר הזה, נגיד בהשוואה למשבר של 2008, אז המשבר של 2008 היה חריף, חד, גדול, והשפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית, בעיקר על בנקים שנשאו נכסים. אני מזכיר את המונח שאולי קצת שכחנו אותו, אבל היה את מה שנקרא toxic assets, היה את הנכסים הרעילים במאזנים של הבנקים, גם כן שהגיעו משנות, תמיד ההתעוררות מחלום היא קשה. זאת אומרת, גם ב-2008 הייתה, המשבר ב-2008 הגיע אחרי הגאות מאוד מאוד גדולה בשנות ה-2000, אבל אז זה פגש בנקים עם הון עצמי נמוך, עם תיק נכסים רעילים בהיקפים עצומים, וכשאנחנו באים היום למעט נושאי נישה, אני מסתכל על הבנקים הגדולים, אני מסתכל על, 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 על התוואי המרכזי, ואני לא מדבר על, ראינו לפני שבוע קריסה של בנק, אבל אני לא חושב
שזה... אני לא מדבר עכשיו על
הייטק. אני חושב שזה יוצא מן הכלל שאינו מלמד על הכלל, אלא אני חושב שכשאנחנו מגיעים לפה, וזאת לדעתי נקודה מהותית במשבר הנוכחי, שהבנקים הגדולים מגיעים למשבר הזה well-funded, מה שנקרא, אימון עצמי מספיק. אני לא חושב שבמאזנים של הבנקים יש נכסים רעילים בהיקף שהיו, משום שכשהתעוררו מהמשבר של 2008, רמת האשראי, המתכונת נטילת, המתכונת הענקת האשראי, נדייק במונחים, הייתי איש אשראי לא מעט שנים, הייתה הרבה יותר מתודולוגית, רמות ה-LTV, רמות המינוף של הנכסים, לא היו 95% non-recourse, אלא הלוואות ניתנו בתנאים ב-LTV הרבה יותר נמוך, עם covenants יותר קשים,
אגב,
עם יחסי כיסוי.
שעדיין ה-LTV מאוד גבוה, ועדיין רוב ההלוואות הם non-recourse בארצות הברית.
כן, אבל עדיין זה פוגש שוק עם LTV שהוא יחסית, הוא לא ברמה שהיה ב-2008, וגם הקובננטים ויחסי הכיסוי שנדרשו על ידי הבנקים יותר גבוהים. אני חושב שזאת המציאות שאנחנו רואים. אני לא חושב שאין ספק שאם שווי הנכסים יחתך בצורה משמעותית, וזה ברור שתמצא את עצמך ב-LTV, אני מדבר ברמת התכנון, ברמת הענקת האשראי, אני לא אומר מה שקרה אחר כך, מה שקורה אחר כך, החיים הם החיים. ברמת הענקת האשראי...
הקרית ביטחון שלך כרגע היא יותר גדולה ממה שהיה ב-2008.
כשנכנסו לאשראי, נכנסו לאשראי עם רמת מינוף יותר נמוכה, ולא רק רמת מינוף, מה שיותר חשוב, מנגנונים וקובננס, יחסי כיסוי ומנגנונים שהם תוך כדי הלוואה, ששומרים על ההלוואה, ברמה יותר אדוקה ממה שניתן קודם, ולכן אני חושב שהמשבר הזה פוגש בנקים במצב יותר טוב, ואין כרגע משבר נזילות. יש משבר שהוא משבר אמיתי, הוא לא משבר נזילות, ולכן אני חושב ש...
אבל יש איזשהו משבר דווקא של אמון. אני עוד שנייה אגע בישראל, כן, אני אפילו עושה פה אמון.
בישראל.
אבל גם בעולם יש איזשהו משבר גם, בסוף בנק זה אמון של הציבור, ואנחנו רואים את זה, הנה היום שמעתי קרדיט סוויס מג'אג'ה, שזה בנק מאוד מאוד משמעותי. אני מקווה שבאמת אנחנו לא ניכנס לאירוע יותר מורכב.
גם אני. אני רוצה רק לגעת בעוד דבר אחד, דיברתי על הבנקים, ושהבנקים בגדול, אני מדבר ברמה הכללית, מגיעים למשבר הזה ארוכים קצת יותר טוב ממה שהגיעו ב-2008. מעבר לזה, יש גם משבר ריאלי שהוא משהו אחר, וזה כל נושא הקורונה, עבודה מהבית, שהשפיע על עולם המשרדים בצורה מאוד מאוד משמעותית, ושינה טעמים בעולם המשרדים בצורה דרמטית, ומשפיע על מחירי הנכסים בצורה מאוד מאוד דרמטית.
זאת אומרת, בקו ישיר, להבדיל ממה שקרה פה, כי אנחנו חיים פה וראינו את הפריחה של המשרדים לאור פריחת ההייטק אחרי הקורונה ובסיומה של הקורונה, ראינו המחירים קפצו בצורה משמעותית, בטח בתל אביב. אתה אומר בארצות הברית דווקא לא הייתה מגמה כזאת אחרי הקורונה, כי הרבה אנשים באמת עברו לעבוד מהבית?
אין ספק שהייתה עבודה מהבית, ואנחנו רואים היום חזרה למשרדים, יש ענפים שיש חזרה מלאה למשרדים, יש ענפים שיש חזרה חלקית, ויש ענפים שעדיין לא חזרו למשרדים. עדיין, לכולם ברור שאם רוצים לעבוד, צריך לעבוד יחד במשרד. אבל טעמי הציבור השתנו, והשתנו בצורה דרמטית, והיום יש מונח חדש בעולם הנדלן, שנקרא Fly to Quality, ואנחנו רואים פילוח מאוד מאוד חריף, בעולם המשרדים, בין נכסים שהם נכסים מסוג B או C, לעומת נכסי A, עם מה שנקרא כל האמניטיז הנדרשים. אני מצטער שאני משתמש במונחים באנגלית, אבל כדי להעביר את המסר, אנחנו נראה בנייני A בניו יורק שפורחים ונמצאים ברמות שכירות שלא דמיינו, במחיר לרגל רבועה, ומצד שני אנחנו נראה נכסים, שהם אולי עיקר הנכסים, נכסי B ו-C, שעומדים ריקים ללא סוחרים. אבל אם סוחר חוזר למשרד וכבר רוצה למשוך את האנשים לעבוד מהמשרד, אז המשרד צריך להיות יפה, הוא צריך להיות עם חדר כושר, הוא צריך להיות עם...
נכנס הרבה פן פסיכולוגי לתוך העולם של העבודה. זה לא רק עכשיו שיהיה את הקוביק לזה שעובדים ממנו, אלא כל ההשערה לעובדים, סביבת עבודה, היא קיבלה משקל הרבה יותר גבוה.
סביבת העבודה קיבלה משקל דרמטי, ולכן אנשים חפשו חדר כושר וקפיטריות ו... חדרי משחקים ו- 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 ועוד ועוד תנאים שלא היו בעולם הקודם. והיום ה-fly to quality קובע, ואתה רואה שנכסי A בניו יורק לדוגמה, וגם בארץ, גם בארץ, נכסים שהם נכסים טובים, זוכים לשכר דירה בתל אביב. בוא נגיד, פגשנו כבר שכר דירה שכשהייתי בווירוק היה נראה דמיוני, לגמרי. פתאום אתה רואה, אבל גם זה מתחיל קצת
להירגע.
אבל ללא ספק, היה פה זינוק ביציאה מהקורונה, היה זינוק במחירי המשרדים בתל אביב בעיקר, שהוא היה קצת דמיוני.
כן. אז באמת, בוא נצלול לישראל. אנחנו מבינים את התמונה בעולם, יש תחושה של לוודאות, ולתוך הדבר הזה אנחנו פוגשים פה גם את מה שקורה גם במשבר הפוליטי, המשבר החברתי שאנחנו נמצאים בו במידה מסוימת. איך אתה רואה כרגע את השוק בארץ?
קודם כל, אנחנו נמצאים באמת בעידן אי-וודאות משמעותי. אנחנו רואים, התהליכים העולמיים לא פוסחים עלינו, גם פה רמת האינפלציה עולה, גם פה הריבית משמעותית גבוהה יותר ממה שהיא הייתה. אנחנו רואים הרבה יזמים שקנו קרקעות במחירים גבוהים, ופתאום כשקיבלו את הזכייה, את הודעת הזכייה מרמי, יכלו לממן רכש קרקע ב... לא יודע, במחירים זה, ופתאום עכשיו הריבית השוטפת שמקבלים היא 6.5%, או אין ספק שזה גורם להמון לחצים בענף. רמת אי-הוודאות הכלכלית היא גבוהה, וכמובן שיש גם רמת אי-הוודאות אחרת. יש פה, וכלכלה זקוקה, על מנת לפרוח, כלכלה זקוקה לוודאות. אין ספק שהמרכיב המשמעותי ביותר בהצלחה של כלכלה הוא ודאות, או... ככל שאין ודאות על הרבה דברים, לפחות שהמצע יהיה יציב ובטוח, וכרגע אנחנו נמצאים בתקופה קצת עם וולטיליות משמעותית, ואני חושב שזה, אין ספק שזה משפיע.
אז מה אתה מציע, נגיד, ליזמים ששומעים אותנו עכשיו? יש פה תפיסה של אי-ודאות, בסדר? ובוחנים עסקאות, עדיין יש עסקאות, כולם מדברים על עכשיו יהיה יותר הזדמנויות, זאת אומרת, זו מילה שאני שומע אותה בערך 4 פעמים ביום. אנחנו עוד לא רואים כמובן את ההזדמנויות האלה.
אני מסכים איתך שאנחנו עדיין עוד לא רואים, כאילו כולם חושבים שיהיה פה זריקת נכסים, ואפשר יהיה לקנות בנכסים, מה שנקרא, על הסכין. אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד לא רואים את הדברים האלה. אי אפשר לדעת, יכול להיות שזה יקרה. כרגע אני לא מזהה כרגע דברים בסגנון הזה, ואין ספק שרמת הלחץ בשוק עולה.
כן.
ללא ספק.
גם, כמו שהזכרת, גם ברמי, אנחנו רואים את כל היזמים שכרגע יש להם בעיה להשיג מימון, גם הריביות הופכות את העסקאות לפחות כדאיות, רואים את המחירים ברמי עכשיו, בזכיות האחרונות, דרך אגב ירידה מאוד משמעותית במחירי הקרקע, שמייצג כמובן את הריבית בעיקר, זה לא בהכרח מייצג את המחיר הסופי לדירה, זה יותר מייצג את עלות המימון בדרך, בתהליך הזה. אז איך אתה רואה את התקופה הקרובה, מה היית מציע לאותו יזם שבוחן עכשיו עסקאות בשנה וחצי הקרובות?
קודם כל, יזמים נוטים לפעמים לקחת סיכונים לא מחושבים. אז צריך לעשות חשבון טוב, לקחת נייר ועיפרון, במקרה הזה מחשבון, ולהבין שהכל הולך יותר לאט. זה לא רק...
מה הנחות היסוד, אבל בסוף כשאתה עושה את החישוב, זה עניין של מה, אז פעם היו לוקחים גם 5-10% עלייה בשנה, וראינו את הגילום של זה. היום מה הנחות היסוד שהיית מציע לקחת ליזם?
אני לא רוצה לתת, אני לא יועץ ברמה של דברים ספציפיים, אבל אני כן יכול להגיד ליזמים שניגשים היום שהכל הולך יותר לאט, וטיים זמני, וריבית ריאלית משלמים. הריבית דופקת מה שנקרא, ויזם שזוכה בקרקע צריך לממן אותה, והריבית תעלה לו, וקצב המחירות יהיה יותר נמוך. לכן צריך לקחת בחשבון זמנים יותר ארוכים, ואני מציע ליזמים לעשות חשבון טוב, כדי לא להיכנס לסיכונים מיותרים, ולא לקחת ביסים שאי אפשר לעכל.
אז אתה כמייצג פה בפודקאסט המוסדי, יש איזו תפיסה רווחת שהמוסדים כרגע יושבים על הגדר, לקחו צעד אחורה. בוא תספר לי מה ההשקפה במנורה כרגע, האם עכשיו יזם ששומע אותנו הוא לבוא עם עסקה, לא לבוא, מה בדיוק אתם מחפשים כרגע?
התחלתי לומר קודם שאנחנו, כשאנחנו משקיעים, אנחנו עושים את החשבון. קודם כל, תמיד עומד לנגד עינינו דבר אחד בלבד, וזה טובת העמיתים והנוסטרו של מנורה. שום דבר. זה, לזה אנחנו קמים בבוקר.
כן.
עכשיו, אני לא אגיד, אל תביאו עסקאות, אנחנו סגרנו תכף השוב, כי זה לא המצב. אנחנו, דברים שיהיו טובים לעמיתים נעשה, ודברים שלא יהיו טובים לעמיתים ולנוסטרו לא נעשה.
מה זה אומר רבה?
אני מסביר. אמרנו שאנחנו מאוד קשובים למקרו. אז אנחנו מסתכלים מה קורה. אנחנו רואים שיש לנו ריבית עולה, ויש לנו אינפלציה עולה. לכן קודם כל אני רוצה לתת מענה לדברים האלה. איפה אני אשקיע של לקבל הגנה מפני אינפלציה? איפה נשקיע כדי לקבל הגנה מפני ריבית או ליהנות
צמודים
או ליהנות מריבית טובה? אז קודם כל אנחנו נעשה דברים שנותנים הגנה מפני אינפלציה, ולמשל
חוזים צמודי מדד.
למשל חוזים צמודי מדד, נכסים מניבים עם חוזים צמודי מדד, נעשה. תלוי גם איזה. דוגמה למשל, שאנחנו נעשה למשהו שייתן לנו הגנה טובה מפני אינפלציה, למשל זה מולטי פמילי. מולטי פמילי בארצות הברית, נכס שהפנדמנטל, זאת פעם אני משתמש במונחים באנגלית, כי,
כן.
כי ככה אנחנו מדברים, זה לא שאני מחפש עכשיו לעשות איזה הצגה עם מונחים באנגלית, אבל פנדמנטל זה דענו שהבסיס של ההשקעה הוא טוב, ולמה אני חושב שהפנדמנטל של מולטי פמילי הוא טוב? הפנדמנטל זה טוב משום ש זה שוק שנמצא כרגע בעודף ביקוש על היצע. מכל מיני סיבות. ברור שכשהריבית עולה גם בארצות הברית, יותר קשה לקחת משכנתה, ולכן שוק הדיור למחירה נמצא בתקופה יותר קשה, ולכן אנשים מעדיפים להישאר עוד קצת זמן בסחירות. יש גם תנועה של הגירה פנימית בתוך ארצות הברית, לתוך המדינות הדרום-מזרחיות, מהצפון דווקא לדרום-מזרח, לנורס קרוליינה, לג'ורג'יה, לטקסס, לאריזונה, למקומות, לקולורדו, למקומות כאלה, ולכן יש יותר דרישה לנכסים להשכרה ארוכת טווח, מולטי פמילי בארצות הברית, שזה מה שניסינו, מה שדירה להזכיר, רצתה לעשות, רוצה ועושה. אז היות והחוזים הללו הם חוזים קצרים ומתחדשים אחת לשנה, זה
הם
נותן
גם צמודים?
המולטי פמילי יש לו כל מיני כללים, אבל בדרך כלל משך החוזה הוא חוזה קצר, ולכן הוא מתחדש מאוד מהר בעולם שנמצא בעודף ביקוש. החשיפה היא קצרה, וכשהחוזים מתחדשים, אתה מקבל בעצם הגנה טובה מפני אינפלציה. הגנה מפני ריבית, לדוגמה, אנחנו נשקיע בקרנות שנותנות חוב, חוב צמוד, חוב שצמוד או לריבית הבסיסית, לסופר או לסוני, תלוי איפה אתה פועל, אם זה אנגליה או ארצות הברית. אז אם אתה נותן חוב בעולם שהבנקים פחות נותנים חוב, סביר להניח שתוכל לתת חוב בצורה טובה ותהנה מהריבית הגבוהה, לא תסבול ממנה. לכן, הנה דוגמה לניתוח אסטרטגי שאנחנו עושים, ואנחנו נעדיף לדוגמה לעשות השקעות צמודות בנכסים שיתנו לנו הגנה מפני אינפלציה, ונעדיף לעשות חוב כאשר אנחנו נהנים מהחוב הזה, נהנים מהחוב הזה, זה טוב לעמיתים, ולכן זה מה שנעשה.
אנחנו רואים אבל גם בארצות הברית משבר, שלא ברור עד כמה גם העומק שלו, אבל יש לי הרבה חברים שעוסקים בנדלן בארצות הברית, על כל הרבדים, ויש שם משבר עמוק.
נכון.
כרגע.
ולכן אנחנו נעשה, המשבר מתמקד בענפי נדלן מסוימים. יש ענפים שפחות סובלים ממנו, או נהנים מהמצב הזה. נתתי לפני רגע את הדוגמה של קרנות החוב, שנהנות מהריבית הגבוהה. נתתי את הדוגמה של המולטי פמילי שנהנה מפנדמנטלס מאוד בריאים של ביקושים. יש שטוענים, עוד פעם, כל מספר יזכה, אבל ברמה הכללית יש פער בין הביקושים למולטי פמילי לבין ההיצע. יש כאלה שאומרים שחסרות בארצות הברית 5 מיליון דירות, יש כאלה שיגידו 7 ויש כאלה שיגידו 2. אבל עדיין אנחנו
זה
נמצאים
זה מאוד לוקלי, קשה כן, לארצות הברית במקשה אחת.
נכון,
זה
אין ספק, ברור. אבל עדיין אנחנו נמצאים בשוק ש מה שנקרא, הפנדמנטלס שלו הם בריאים. אנחנו נמצאים במקום שבו יש עודף ביקוש על היצע, נכון שהריבית כרגע יותר גבוהה, אז הקפים גם עלו, אבל עדיין כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על התיק, אנחנו רואים שה-NOI של נכסים עלה, למרות שהקאפ עלה, עדיין הנכס הוא בערך חיובי. כן. אז דיברנו...
מתחרים עם הרבה מאוד כסף.
אז עכשיו...
הרבה כסף מוזרם לעולם של המולטי פמילי, עכשיו... מאותם הסיבות.
עכשיו, אני דיברתי על המולטי פמילי, דיברתי על ריבית, אני רוצה לגעת בעוד סקטור, שגם כן הפנדמנטלס שלו הם מאוד מאוד בריאים, מכל מיני סיבות, ואני אציין אותם, שוק הלוגיסטיקה. שוק הלוגיסטיקה גם בארץ וגם בארצות הברית, נהנה מפריחה מכל מיני סיבות, ואני רוצה לגעת בזה כן, בעולם קצת יותר רחב, כי התשובות, יש לנו זמן לדבר ולתת תשובות יותר מלאות. יותר מלאות. אז אני אדבר רגע על שוק ה... אם בשנות ה-90 היה מונח שנקרא just in time, כאילו למה לאחסן כשאני צריך את הנפס, את החלק להרכיב בעוד חודשיים, אז אני אזמין אותו שהוא יגיע בדיוק מהשדה לזמן שאני צריך להרכיב את המנוע במטוס. היום, במקום just in time, מדברים על just in case. קודם כל, בגלל בעיות שינוע וגם בעיות פוליטיות, אתה מעדיף שהכל יהיה מתחת ליד. קודם כל, שהחלק או המנוע של המכונת כביסה יישב במחסן, שכשאני רוצה להרכיב את המנוע במטוס, ברכב, במכונת הכביסה או את הצ'יפ שאני צריך למחשב, בעוד 3 חודשים אני רוצה אותו פה. אני רוצה קודם כל שהוא יהיה כאן.
אתה אומר שזה חלק גם מהפקת הלקחים שהיה בגלל הבעיה בסחורות, בגלל המלחמה. למעשה הרבה מאוד עסקים לא הצליחו לתפקד, כי לא היה להם את המלאים, לא היה להם את החלקים.
נכון.
אתה אומר, הם הבינו שהם צריכים להחזיק פה...
הבינו שצריך אחסון לוגיסטי של חלקים קריטיים מתחת ליד, כשאתה צריך אותם שיהיה לך את החלק ולא... שיהיה מצב שיושבים עובדים שמקבלים מזכורת במפעל, אבל אין להם את המנוע להרכיב במכונת כביסה, ואתה משלם מזכורת, ואתה מצד אחד משלם עיכובים, כי לא שחררת את המוצר בזמן, אתה משלם לעובדים שאין להם את החלקים שהם צריכים, ולכן שוק הלוגיסטיקה עובר שינוי תפיסתי, מ-just in time ל-just in case, זה פעם אחת. פעם שנייה, כמובן, עולם המסחר הדיגיטלי, המסחר האלקטרוני, שבעצם במקום קניונים יש לוגיסטיקה שמאחסנת את המוצרים ומפזרת אותם לבתים של הלקוחות. אז יש פה שינוי דרמטי בעולם הלוגיסטיקה מכל מיני סיבות, ולכן שוק הלוגיסטיקה הוא שוק שמאפשר השקעות ברמה... עדיין הפנדמנטלס שלו הם טובים, שוק החוב עם פנדמנטלס טובים, שוק המולטי פמילי עם פנדמנטלס טובים. עולם המשרדים, כמו שנגעתי לפני רגע, הוא עולם הרבה יותר מורכב. ואז, גם כן, אני לא אגיד, לא נעשה משרדים, אבל במסורה ובצורה מאוד מאוד דידקטית ומאוד מאוד מתודולוגית, להחליט מה ואיך. הדבר הכי חשוב עם מי.
זהו, אז נקדם בו בשתי נקודות. קודם כל, עם מי, אז תספר לנו קצת איך אתם מבצעים את ההשקעות, הרי אתם לא היזם האקטיבי בעסקה בדרך כלל, בדרך כלל אתם מצטרפים ליזם בעסקה, מממנים חלק, תספר לי איך אתם פועלים, ככה בשביל שכל המאזינים יבינו איך מנורה מסתכלת על העסקאות, ואחרי זה אני רוצה לגעת בסחירות ארוכת טווח, כי זה גם נקודה שקשורה למולטי פמילי, אבל לוקחת אותנו פה לישראל.
בכל מקרה, הדבר הכי חשוב בעסקה שאנחנו עושים, זה קודם כל זהות השותף שאיתו אנחנו עושים. הדבר הכי חשוב זה זהות השותף. ובעיקרון, אנחנו תמיד, דרך אגב, לא כולם פועלים בצורה הזאת, אבל...
לא כל המוסדים.
אנחנו פועלים בצורה כזאת, שאנחנו אומרים, אנחנו תמיד נעבוד יחד עם שותף, משום שהיתרונות היחסיים שלנו, אני לא מוצא אותם דווקא בתחום, בתפקיד הזה. אני לא מדבר על תפקידים אחרים שנסיתי במקומות אחרים או בתפקיד הזה, היתרונות היחסיים שלנו כמשקיע מוסדי נובעים מזה שיש לנו יכולת אנליטית מאוד גבוהה, יש לנו מקורות זמינים וארוכים. אלה היתרונות היחסיים שלנו. הם לא תמונים בזה שנדע לפקח על קבלן או שנדע לעשות את הסכם הסחירות הטוב ביותר עם לקוח קצה. לא שם היתרונות היחסיים שלנו, ולכן תמיד אני אפעל יחד עם יזם מהשורה הראשונה. אני יכול, לשמחתנו, מנורה, הוא תמיד יהיה מקום שיבוא יזם ויגיד השותף שלי מנורה בגאווה גדולה, בגלל עוצמת הבית. אבל ולכן תמיד נוכל לבחור עם איזה יזמים לעשות, ותמיד נרצה לעשות עם יזמים שיודעים מה שהם עושים, ואנחנו נהיה שם כדי להצטרף ולעשות הכי טוב שאפשר.
אז במילים אחרות, אתה אומר, תחום הלוגיסטיקה צריך לשים על הוויין, הוא הולך לצמוח בשנים
האחרות. אני לא החכם היחידי באמצע.
ברור.
אין ברור, אבל תראה, יש כאלה שעושים עסקאות של נגיד משרדים, ויש כאלה שאומרים עכשיו, עוד לא ברור ההשפעות לגמרי, אני לא חושב שחלחלו ההשפעות של עליית הריבית לגמרי על נושא שוק המשרדים, אנחנו נראה בסוף, זה דברים שלוקחים זמן. ולדעתי, שוב, כמובן גם משרדים, קשה לדבר במקשה אחת על כל ישראל, אבל אנחנו, לאור עליית הריבית ולאור היקפי המשרדים שיש, עכשיו כל העיריות דוחפות את המשרדים לכל מקום, אני חושב שזה שוק שיחווה איזושהי טלטלה בשנה וחצי הקרובות לפחות.
ללא ספק.
ולהבדיל מזה, לוגיסטיקה זה תחום שעדיין בחיתולים שלו, עדיין באופן יחסי. בישראל אין הרבה מאוד תפיסה, אין הרבה מאוד שחקנים בעולם הזה, ואנחנו נראה שם כניסה יותר ויותר, דרך אגב, גם דיור מוגן, זה גם נקודה שאי אפשר לדבר עליהם באותה מקשה, אבל זה גם משהו שאנחנו רואים את הצמיחה שלו.
ללא ספק. תחום הלוגיסטיקה הוא תחום בצמיחה. גם שם צריך לדעת, כמו כל תחום, לפתח מקצועיות ולהבין איך השוק הזה עובד, מה המשתנים החשובים, איפה הוא צריך להיות, באיזה היקפים, באיזה גודל, איזה גודל מתקן לוגיסטי צריך להיות, איזה גובה הוא צריך להיות, נושאים קריטיים להצלחה, על איזה ציר תנועה הוא נמצא, הדברים האלה הם מאוד מאוד קריטיים בהצלחה של...
זאת אומרת, זה לא על הדרך לאיזה חברת נדלן שפותחת פעילות של לוגיסטיקה, זה מישהו שצריך לבוא ולנתח את זה לעומק ולהתמחות בזה.
זה תחום מאוד מאוד מקצועי, ואנחנו כמובן רואים את זה גם בעולם וגם בארץ, אנחנו עושים, עוסקים בתחום הזה גם בישראל וגם בחול, ואנחנו רואים שזה תחום סופר מקצועי, דורש מקצוענות ייחודית, בהרבה מאוד פרמטרים, וללא ספק לא כל אחד יכול להחליט שהוא עכשיו פותח פעילות לוגיסטית ומתחיל, מה גם שאנחנו גם רואים את מה קרה לענף הזה בשלוש, חמש שנים האחרונות, מה קרה למחירי הקרקעות לטובת לוגיסטיקה, אנחנו רואים בדיוק מה קרה לזה, זה תחום שעובר רעידת אדמה.
נכון. אז בוא ניגע בסחירות ארוכת טווח. יש לך שם ידע, אני חושב אחד האנשים שהכי מכירים את העולם הזה, ועדיין מדינת ישראל לא הצליחה לפתח פה סחירות ארוכת טווח כמו שצריך, ושנים ניסו לבנות מודלים ואפילו הגיעו לנחלה, ואפילו ראינו בשנים האחרונות יותר ויותר שחקנים שנכנסו לסחירות ארוכת הטווח, ובאה ריבית וטרפה את כל הקלפים, והיום השוק הזה דווקא נראה במידה מסוימת הולך ומתרחק.
אז קודם כל בוא נגיד ככה, אין ספק שמדינת ישראל באתגר הזה של סחירות ארוכת טווח הבינה שזה תחום שחובה לטפל בו, משום שמחירי הדירות מצטרפים פה כמה פרמטרים, מחירי הדירות, מה שקורה בארץ וגם בעולם. דרך אגב, אנחנו לא המקום היחידי בעולם שמחירי הדירות עלו. מחירי הדירות עלו במקומות מרכזיים בכל העולם. יכול להיות שכאן קצב עליית המחירים הוא יותר גבוה בגלל המאפיינים המאוד מאוד ספציפיים של מדינת ישראל, אבל בעיקרון ברמה העולמית, מחירי הדירות עלו בכל העולם. אבל...
אני חושב שאנחנו מקום ראשון בעולם במשכורת אל מול נכס, שזה לדעתי פרמטר שכן צריך להסתכל עליו, במקום הכי גרוע.
זה גם מדד, כל מדד יש לו פנים לכאן או לכאן, והיו נקודות בזמן דווקא בתקופה האחרונה שבגלל מחירי המשכנתאות הזולים והעלייה בהכנסה הפנויה, היו כאלה שטענו שדווקא התנאים לרכישת דירה ברמה הריאלית השתפרו, משום שההכנסה הפנויה עלתה, המשכנתאות היו בריביות מאוד מאוד נוחות, ולכן כן. אנחנו לא במצב הזה היום, המשכנתאות הן בהחלט לא בריביות נוחות.
אני לא חושב שנכון להסתכל.
ומחירי הנדלן עלו, ולכן... אני חושב שלא כל אחד יתאפשר לו לרכוש דירה, והאופציה של דיור להשכרה ארוכת טווח עולה בצורה דרמטית. וכל הכוונה בהקמה של דירה להשכיר הייתה בעצם לבוא ולאפשר מגורים בסחירות לתקופה ארוכה, כאשר הדברים הם בהחלט בדגש על תקופה ארוכה. כאשר אדם נכנס לגור בסחירות, ראשית בדירה חדשה מקבלן, ולא באיזה, קודם כל בדירה נאה וממוקמת היטב, דירה חדשה מקבלן, עם שכר דירה קבוע וידוע מראש לפחות לעשר שנים, עם אפשרות לגור באותה דירה למשך זמן ארוך מאוד, ולא דירה שמוזכרת על ידי מישהו שהבת שלו פתאום התחתנה, והוא צריך את הדירה, הוא אומר לך לצאת, או שכל יום קורה משהו ומתקלקל הדוד, ומי אחראי לתקן אותו. לבוא ולגור בצורה מושכלת בדיור, להשכרה ארוכה טווח.
את הריבית, ואנחנו מבינים שהמדינה, בשביל שתהיה כדאיות כלכלית לסחירות ארוכה טווח, המדינה צריכה לסבסד את הקרקעות, לשים שם כסף, להוציא מהכיס בצורה כזו או אחרת, ולסבסד, אחרת לא היה כדאיות כלכלית, זה לא מה שהיה בריבית אפס. לריבית יש מרכיב מאוד משמעותי בעסק הזה.
אין ספק שאנחנו נראה שהריבית היא משתנה מכריע בכל הנושא של דיור להשכרה ארוכת טווח. אנחנו ראינו נקודה בזמן שגם אותה פחות הבנתי. אני זוכר את ימיי בדירה להשכיר, כשאני רצתי מיזם ליזם, ולשכנע על מנת להשקיע בדיור להשכרה, והצלחנו לא רע.
נכון.
וראינו שבמסגרת התוכנית של דירה להשכיר, משתתפים טובי היזמים בישראל, אם זה אפריקה, אשטרום, שיקון בינוי, צמח המרמן, ו-you name it, כל היזמים הכי גדולים והכי רציניים נכנסו, והם נכנסו לא בגלל שביקשנו יפה, אלא בגלל שהם חשבו שזה תחום שהם ירוויחו בו כסף, הם אכן מרוויחים בו כסף, כי כל הכוונה שלנו בדירה להשכיר הייתה להקים ענף נדלן מניב נוסף במדינת ישראל, שבו בעצם יזמים מגיעים כי כדאי להם, לא כי...
כן, אבל בסוף אי אפשר לעשות כסף או להרוויח מהצורה השוטפת, מהסחירות. אנחנו מבינים שיש פה פער מאוד משמעותי, ובסוף הכסף, הרווח המשמעותי בספרים, בשערוכים, ובעליית הקרקע. בטח ובטח בתפיסה שבתקופה שהריבית כל כך גבוהה, תגן אותי מנית.
קודם כל אין ספק שהריבית תעלה את הקפים, ולכן תוריד את מחירי הנכסים. יחד עם זאת, בקטע של דירה להזכיר, בעצם פיתחנו מודל שבא ואמר שהיזם נהנה בעצם משני תזרימי מזומנים. הוא נהנה בגלל המודל של דירה להזכיר, ואני אזכיר אותו לרגע בשתי מילים. המודל בא ואמר, אנחנו נשווק קרקעות עם טבעות מוכנות. אף יזם לא ייקח סיכון יזמי, אלא קרקע שמוכנה עם טבע שמכוחה ניתן להוציא יותר בנייה, היזם יקבל את הקרקע. במקרה הכללי, לא תמיד, יש גם מקרה פינה, אבל במקרה הכללי, היזם יבנה על חשבונו פרויקט דיור להשכרה. חלק ממנו יהיה במחיר מופחת, חלק ממנו יהיה במחירי שוק. היזם יזכיר את הנכס למשך 20 שנה, ובתום 20 שנה יוכל למכור את הדירות בשוק החופשי. בעצם נוצרים פה שני תזרימי מזומנים. נוצר תזרים מזומנים כתוצאה מההשכרה השוטפת, שבעיקרון אמור לעמוד כנגד תשלומי ריבית שוטפת, ובעצם הרווח וההון העצמי יחזרו ליזם. בעצם ריבית ותשואה להון עצמי תשולמנה מהסחירות השוטפת, ובסופו של דבר יזם יגיע לתום ה-20 שנה ויוכל למכור את הדירות ויהנה מכל הרווח שנוצר בדירות האלה למשך 20 שנות ההשכרה.
אבל בפועל בריבית של היום זה תזרים שלילי שוטף שהוא מכביד מאוד על החברות, ואני חושב שאנחנו נמצאים פה בשני צעדים אחורה בגלל עליית הריבית. ופה השאלה, ופה אני שואל פה גם את הקהל, וגם אני אשמח לשמוע את דעתך. המדינה צריכה להכניס פה יד לכיס בשביל לממן את ההפסד. הרי זה ברור, כי הריבית הזאת מייצרת הפסד, הוא מממן את זה או במרכיב הקרקע, נכון שהוא מוציא עכשיו מכרז לסחירות ארוכת טווח והוא צריך להוריד משמעותית את המחיר, או בסבסוד של התזרים מזומנים בצורה כזאת.
יש, קודם כל אני, היות והייתי לא מעט שנים באגף התקציבים, ואני חושב שזה גם מה שבנינו כשהקמנו את דירה להשכיר, היות ואני מכיר את התגובה של המדינה לסבסוד, אני לא בניתי על זה כחלק מהתוכנית העסקית של דירה להזכיר, שהמדינה תסבסד משלושים. אם מדינה תסבסד, כלום לא יצא. וכשבאנו, אחרי שהקמנו את דירה להזכיר ובאנו למכרז הראשון, באנו לחשב הכללי על מנת להוציא את המכרז, ואז הוא אמר, רגע, אתם לא רוצים הגנה, שנעשה הגנה לריבית? אמרתי, תעשה לי טובה, אני לא רוצה שום הסכם הגנה, כי אם הייתי מתחיל להיכנס למסע ומתן עם החשב הכללי על מנגנוני ההגנה על ריבית ושער חליפין, עד היום הייתי יושב פה ומדבר על איך ניסינו לעשות את דירה להשכיר, והפרויקט הראשון לא היה יוצא. עד היום דירה להשכיר שיווקה למעלה מ-15,000 יחידות דיור, ללא שום מנגנון הגנה. בעצם המדינה מעמידה את הקרקע...
מה שעכשיו ארז ממגורית אומר שצריך איזושהי הגנה על הריבית, אתה מכיר?
אז אני רוצה להגיע לזה, כי יש לי גם קצת ראייה, קצת בינלאומית לעניין הזה, ואיך מדינות...
תסתכל לי שנייה, איך...
תן לי שנייה. אני רוצה לגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה בעולם הדיור להשכרה, כי עולם הדיור להשכרה הוא עולם מאוד מאוד חשוב, וחשיבותו תלך ותעלה ככל שינקוף הזמן, כי חלום הדירה... יתרחק, לצערי. אני רוצה רגע לגעת במשהו אחד שצריך להדריך את כולנו כשאנחנו מדברים על מגורים ומה זה עושה. ואני לא עתידן, אבל אני רוצה לגעת במשהו שהוא, אני חושב שהוא מאוד מאוד קריטי. Okay. על פי התוכנית הרשמית של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, של מטה הדיור, ב-2048, על פי התוכנית של מדינת ישראל, יחיו במדינת ישראל, היום אנחנו 9.5 מיליון תושבים, יחיו במדינת ישראל 17 מיליון תושבים. דהיינו, חסרות כאן כ2 מיליון דירות. המשמעות היא שאנחנו נמצאים בחוסר אדיר של דירות. ואם אנחנו אומרים חסרות דירות ויהיה ביקושים, יש פה, זה אומר שתהיה דחיפת מחירים כלפי מעלה. כלומר, הנושא של דיור להשכרה תופס חשיבות מאוד מאוד גדולה. ולכן, כשאני מסתכל בעולם איך פתרו את זה, אז קודם כל, חלק מהטבעות, הן טבעות של דיור להשכרה, וזה קצת פתרנו דרך נושא הוותמל. הוותמל, כל קרקע שמשווקת במסגרת ותמל, 30% ממנה, וזו תרומתה של דירה להשכיר לעניין, 30% מקרקע שמשווקת על ידי ותמל צריכה להיות לדיור להשכרה. כלומר, היצע הקרקעות לדיור להשכרה ימשיך ויגדל, כי רוב התוכניות שמתעשרות כאן למגורים הן תוכניות ותמליות. ובקרקע שהיא קרקע ותמלית, 30% מהדירות, אם רוצים אחרת, הממשלה צריכה להחליט על שיעור, זה החוק, על שיעור השכרה יותר נמוך מהשיעור שבוותמל, ולכן ימשיך להיות היצע של דיור להשכרה. יש שני נושאים שצריך לטפל בהם. אחד, נושא המע"מ בדיור להשכרה, סליחה שאני נהיה יותר ספציפי, אבל נושא המע"מ דורש פתרון, משום שכרגע המע"מ מטופל בדיור להשכרה בזה שאי אפשר להזדקות על מע"מ כתוצאה מהפעלת פרויקט, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי פרטים, ואת המע"מ בעצם פוגשים מצד שני, כשאתה מוכר את הפרויקט בסוף הדרך, אחרי 20 שנה, אתה לא משלם אותו, אתה פטור מהמע"מ, זאת אומרת, אתה משלם את המע"מ בהתחלה, ואתה פטור ממנו בסוף, אבל אתה צריך לממן אותו על פני 20 שנה. זאת אומרת, יזם שזוכה בדיור להשכרה, בעצם מממן את המע"מ עבור מדינת ישראל, וזה נושא... שצריך לפתור אותו, אפילו אם היו מכריזים על מע"מ אפס בדיור להשכרה, זה היה פותר, כי אז אפשר היה להזדקות על מע"מ. אז נושא המע"מ הוא נושא שצריך לפתור אותו. בעולם הגדול, איך פתרו את נושא הדיור להשכרה? אז אני רק רוצה להעיר שתי נקודות. הייתי כמנכ"ל אלעד קנדה כשהקמנו פרויקט לדיור להשכרה, וכשמימנתי פרויקט קיים לדיור להשכרה, ניגשתי ל-CMHC, Canadian Home משהו, construction lending או משהו כזה, אני לא זוכר את כל הראשי תיבות, אבל זה ארגון ממשלתי שבעצם אני קיבלתי למעשה כיזם שפועל בתחום הדיור להשכרה, קיבלתי בעצם מין סוג של ביטוח ממשלתי לאשראי, ולכן יכולתי לקבל אשראי ברמה יותר נמוכה. האמריקאים פתרו את זה בצורה אחרת, פשוט יצרו את פני מיי ופרדי מק, סוכנויות של ההוד, שזה של המשרד השיכון האמריקאי, שהן מעניקות אשראי לטובת דיור להשכרה. והייתי מאוד מציע לבחון מנגנון דומה בישראל של או של CMHC, שהוא נראה לי מנגנון יותר מודרני ויותר מתקדם, או פני פרדי, שהוא מנגנון של שנות ה-30. אני לא הייתי, אני חושב ש-CMHC זה מנגנון יותר מתקדם, יותר נכון, יותר מדויק ויותר קל למדינה, משום שהוא מאוד מאוד דומה למקומות אחרים שהמדינה מעורבת באשראים, בין אם זה דרך מרכז השקעות או בכל מיני נושאים שהמדינה רוצה לעודד, והיא יודעת לעשות את זה בהתערבות מינימלית יותר בליהנות מזה שזה תחום שבעיקרון רמת הסיכון בו היא יחסית נמוכה, ולכן האשראי יכול להיות בריבית נמוכה, כי באשראי יש מרכיב של סיכון, אלה התחומים שאני חושב שהמדינה הייתה צריכה לבחון איך לפתור.
בסחירות ארוכת טווח. כי בסופו של דבר, ויש כאלה, בדיוק דיברתי עם חוקרת בתחומים האלה, שדווקא אמרה שהוכח שהיא סחירות ארוכת טווח, היא למעשה לא מוציאה מהעוני, אלא מעודדת עוני. זו נקודה שלא הסתכלתי עליה כל כך, כי בסוף מי שקונה דירה, נגיד אני אתן לך דוגמה, זכאות, שהמדינה נותנת איזושהי זכאות ומאפשרת קנייה של דירה, הדירה למעשה צמודה, וככל שהמחירים עולים, הוא עדיין מוגן מהחשיפה הזאת. מי שעובר לסחירות, הוא למעשה מתרחק מהאפשרות שלו להחזיק את הדירה, ואז זה מגדיל את הפערים באוכלוסייה, כי מי שמחזיק את הסחירות, אין לו את השווי של הנכס.
זאת הסתכלות מסוימת. מצד שני, אתה רואה שדור המילניאל זו דור שמסתכל על רצון להפוך הוצאות קבועות להוצאות שוטפות, זאת אומרת להפוך דברים פחות להשתעבד למשכנתאות ארוכות טווח, להיות יותר חופשי ולנוע לקום ההשקעות שלו איפה שהוא רוצה. אף אחד לא... תראה, מבחינת השקעות, תמיד יהיה את הוויכוח, האם כדאי להשקיע בנכסים סחירים או בנכסים לא סחירים כמו דירה. וזה נורא תלוי באופי של הפרט, אבל העולם היום הוא יותר דינמי. אתה מסתכל על צעירים ברחבי העולם, היום הם עובדים בניו יורק או בתל אביב, ומחר הם יקבלו הצעה לעבוד במקום אחר, אז אתה רואה גם את התופעה של הדיג'יטל נומדס, אתה יכול לראות הרבה דברים בעולם. העולם היום הוא הרבה יותר דינמי מהעולם שהיה של ההורים שלי או שלי, שאתה קונה דירה ברעננה וגר ברעננה כל החיים. היום הילדים שלי והילדים שלך הם היום פה, מחר הם יעבדו שם, והם לא רוצים להשתעבד לנכס, אז אפשר לראות את זה כך ואפשר לראות את זה אחרת. ותמיד יהיה את הוויכוח.
הפתרון צריך, הפתרון לסחירות ארוכת טווח זה משהו שצריך.
אין לי ספק שבכל העולם הפתרון הזה הוא פתרון מוביל. דרך אגב, אני רוצה גם פה להרחיב. אז בארצות הברית ובקנדה זה פתרון מאוד מאוד ממוסד וקיים. כולם חיים במולטי פמילי, ובאלעד גרופ קנדה היינו בעלים של 17,000 דירות ברחבי קנדה. זה אחד השחקנים הגדולים בקנדה של דיור להשכרה. בארצות הברית אנשים גרים במולטי פמילי כדרך חיים. יש מולטי פמילי עירוני ויש גרדן סטייל, ויש היום מתפתח הסינגל פמילי רנטלס. זה מתפתח. השוק הזה שלא היה קיים בצורה כל כך דרמטית באנגליה, מתפתח היום באנגליה. בדיוק לפי המודל האמריקאי, יש מנגנון אנגלי שמפתח היום דיור להשכרה, ואפילו אנחנו מעורבים בו. בדיור להשכרה ארוכת טווח באנגליה, שזה שוק פחות ממוסד, פחות אמריקאי. כן, פחות קיים באנגליה, אבל הוא מתפתח. אין לי ספק שגם בישראל יש מנגנון ויש צורך בפיתוח דיור להשכרה. יש מכשיר, סליחה שאני אומר, נהדר שיודע לעשות את זה, וזה דירה להשכיר, שזה חברה עם יכולות ביצוע מאוד 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 גבוהות. אני לא רוצה להרחיב מעבר לזה על מה קורה היום, אבל חברה עם יכולות ביצוע בלתי רגילות, ואם היו משכילים לפתח מנגנונים, דרך אגב, שהם לא סבסוד ישיר, אלא מנגנונים שמסדירים את השוק, כמו CMHC, כמו פרדי פני, שהוא פתרון קצת פחות אינטליגנטי מ-CMHC, אבל אפשר לקחת את המודל הקנדי, ללמוד אותו ו...
בעולמות של הביטוח וההגנה.
כן, בעולמות. המדינה עושה את זה בתחום הייצור. היה את החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ, יש את המרכז ההשקעות שמעניק אשראי. המדינה יודעת להיות מעורבת בתחומים הללו, בהוצאות מינימליות, רק לתת יותר ודאות, שמסדירה את השוק ולא עולה למדינה כסף.
יש, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, ופה גם בעולם של הביטוח, הרי היה את EMI ולעשות ביטוח של עוד 15% בשביל לעודד אנשים כן לקנות נכס, זה החלופה של זה, כי זה למעשה עולם שהוא טיפ-טיפה אחר, והוא מאפשר לאנשים להחזיק נכס במקום לחיות בסחירות. זאת שאלה, אני לא יודע מה יותר נכון, אבל לא נפתור את כל השאלות בשיחה הזאת. אני כן רוצה להגיד לך, עוזי, תודה רבה. מאוד מאוד מעניין. באמת אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת. אני בטוח שאנחנו נצלח אותה בהצלחה, והכלכלה שלנו בחזקה, ואני מקווה שגם התפיסה הציבורית והאלך הרוח זה משהו שישתנה בטווח כמה שיותר מהר, ושכולנו נחזור להיות פחויכים ברחובות ביחד. וזהו, תודה רבה.
תודה רבה. תודה על ההזמנה.
תודה.